פרק 0, להאיר עיני ישנים. את הספר הקודם שלי, הקוד האתני, התחלתי בתמונה של דודו טופז, עומד בכיכר מלכי ישראל, ערב אחד בחודש יוני 1981. מולו מתנפנפים דגלים אדומים, ואנשים בחולצות כחולות של תנועות נוער שרים שירי ארץ ישראל הישנה והטובה. הוא אומר להם משהו כמו, אתם ישראל האמיתית, אתם המפקדים והלוחמים בסיירות, לא כמו הצ'חצ'חים במצודת זאב, שהם שינגימלים בצבא אם הם בכלל מתגייסים. המשכתי את הפתיחה של הספר בדמותו של מנחם בגין, שנראה דמות צנומה וגלותית עם משקפיים גדולות, עד שהוא פותח את הפה. והוא פתח בענק. את הספר הזה אני יכול להתחיל 42 שנה מאוחר יותר, עם דמותו של יריב לוין, הדומה דמיון מפתיע לבגין, דמות צנומה עם משקפיים גדולות. אבל בניגוד למבט האנושי החם שהשתקף מבעד לזגוגיות המשקפיים האבות של בגין, המבט שלו, בזמן שהקריא את חמשת הסעיפים של מה שהוא כינה הרפורמה המשפטית, היה זגוגי וקר, אבל מלא שנאה. לפחות בעיניי הייתה זו צומת קריטית בהיסטוריה שלנו, חשובה לא פחות מזו של יוני 1981, אבל קודרת ומבשרת רעות הרבה יותר. האמת שקיוויתי להתעלם מכל העניין הזה. ממש לא התחשק לי להיכנס לזה. באותו זמן עמדתי להשלים ספר שסיכם אובססיה ארוכת שנים שהייתה לי, עוד מימיי בצוות המסע ומתן המתכלי, ועסק בסוציולוגיה של הבנת האחר לפעולה. טלפון מחברי הטוב מימי הצוות מוטי קריסטל הרס לי את האשליה הזו. הוא הזמין אותי לפגישה עם כמה חבר'ה שמאוחר יותר התבררו כראשי המחאה הגדולה שפרצה. הנושא של הפגישה, מה עושים? אני חושב שהספר הזה נולד באותה פגישה, שלושה שבועות אחרי הכרזת המלחמה הגלויה של שר המשפטים של מדינת ישראל על מחצית העם, שפעם הייתה תנועת הפועלים החלוצית, ואחר כך ממסד המדינה, ואחר כך מחנה השלום, ועכשיו זיהתה את עצמה כדמוקרטית וליברלית. האווירה על השולחן הארוך בביתו של מוטי הייתה קודרת ומתוחה, כמו ערב אסון מתקרב. לא הרגשתי שישבה שם הגמוניה המגינה על הגמוניותה. ישבו שם גברים ונשים חברים מדאגה, מרגישים חרדה אמיתית ליכולתם להמשיך לחיות במדינה הזו, מול העוינות הגלויה של השלטון החדש, עוינות כלפיהם ואורח החיים שלהם. מוטי לא הזמין אותי כי אני חלק מהזהות הזאת. הוא הכיר אותי עוד מהרפתקאות המתוחות שלנו בצוות המום המתכלי, וידע שאני קודם כל סוציולוג, אחד שמנסה לראות את הדברים מלמעלה, לפצח את הסיטואציה ולא להיסחף עם אחד משני הדרים השואטים זה לעבר זה כאילו אין מחר. באותו ערב הקשבתי לשיחה המתוחה שהתנהלה סביבי, ועסקתי בעיקר בחיסול מגע שלם של סושי. לא היה לי הרבה מה לומר, אבל היה לי המון חומר למחשבה, מספיק כדי שלא יצום עין כל אותו לילה וגם בלילות רבים שבאו אחריו. אפשר לדמות את מה שהרגשתי בחודשים הבאים לאדם העומד בצומת ורואה תאונת דרכים קטלנית בין שתי מכוניות השואטות זו לעבר זו רגע לפני שהיא מתרחשת. כמו בסיוט אני מנסה להזיר את הנהגים, לעצור, לבלום, לשנות נתיב, אבל אף אחד לא שומע. גרוע מכך, בצומת הזאת ראיתי את בניי, את תלמידותיי ותלמידיי ואת כל הצעירים והצעירות שמכונים באמריקאית דור הזד, ואני קראתי להם דור הזין, כי זה מה שראיתי שהם קיבלו מהמדינה שדורשת מהם הכל, אבל לא נותנת להם שום דבר בתמורה. הבנתי שלא מדובר בפרץ פתאומי של אלימות פוליטית, אלא המשך ישיר של תהליך הרבה יותר עמוק והרסני, תהליך שקיליתי מאוחר יותר הסכסוך היהודי-יהודי. הבנתי גם שאם הזהות הגדולה והחשובה הזו, עמוד השדרה של המפעל הציוני ההיסטורי, מבקשת להגן על עתידה ומוסדותיה, עליה למצוא דרך לסיים את הסכסוך ההיסטורי עם הזהויות האחרות, שבו הייתה לה נחיתות מובנית, ולא ללבות אותו כפי שעשתה בסופו של דבר. אבל בעיצומה של המחאה הגדולה לא היה עם מי לדבר. חברי הטוב יעקב סיסו ואני אף ניסחנו הצעה להסכם שיכול היה לסיים את הסכסוך. ביטול ההפיכה המשפטית ובמקומה יסוד מודל אמיתי של שותפות בשלטון בין המחנות. היינו תמימים מאוד. הפצנו את ההצעה בקרב שורה ארוכה של אנשים בכירים, והגיע אף לדרגים הגבוהים ביותר, ושם נעצרה. נעצרה, זה דרך יפה לומר, נדחתה בבוז. כולם היו שקועים הצוואר במלחמת הזויות. מי בהפגנות הנלוות בקפלן וברחבי הארץ, מי בקשקשת אולפנים וברשתות חברתיות, בהתבוססות בצדק שלו ובשנאת האחר, ומי בניסיונות לערבב, לתווך, לפשר על מה שלא ניתן היה לפשר עליו. השנאה והפחד מהצד האחר, ובעיקר מהסמלים הגדולים שלו, היו חזקים מדי. וחבל, כל מי שעיניו בראשו הבין אז שאנחנו צועדים אל הסופה המושלמת. מי שעקב אחרי מה שקרה בשומר חומות וראה את הסימנים שהוזכרו שוב ושוב להתלכדות הזירות, לא יכול היה לפספס את התמונה. אנחנו מתקרבים להתלכדות קטלנית ומסוכנת של שני הסכסוכים הגדולים שמעצבים את חיינו כאן, הסכסוך בין היהודים לבין עצמם והסכסוך בין היהודים לערבים. כבר התייאשתי מכולם וחזרתי לכתיבת הספר, כשלפתע הסירנות בבוקר שמחת תורה טלטלו את עולמנו והשליחו אותנו אל תקופה שכיניתי דיסטופיה פינת קטסטרופה. תקופה מסויטת שבה כל מה שפחדנו שיקרה קרה, וגרוע מכך, גילינו כי אנחנו עם מופקר לגורלו, ללא משטר דמוקרטי מתפקד, ללא מוסדות מדינה דואגים לנו וללא צבא מגן עלינו. והכי גרוע, נחשפנו באופן טראומטי לפריחות של הקיום שלנו ושל ילדינו כאן. קיום העומד על קרח דק מאוד, שאת רעש השברים הולכים ונפערים בו אפשר לשמוע למרחוק. רעש מהדהד שלא יושתק, לא בתרועות ניצחון ולא בתחושת שווא שהכל יסתדר. האמת שאני רואה את עצמי כסוג של פורסט גאמפ ישראלי. התערבבתי לעומק בכל הזויות הישראליות והשתתפתי מבפנים בכל המשברים והאירועים הגדולים והקטנים שעברנו כאן משנות ה-70. אבל את מה שהרגשתי החל מאותה פגישה אצל מוטי קריסטל וביתר סט לאחר השבעה באוקטובר ובכל התקופה המסויטת שלאחריו לא הרגשתי מעולם. פחד מוחשי ומציאותי שהכל הולך להיגמר. ממש ראיתי לנגד עיניי איך זה יקרה, הכל בגלל כללת הסוציולוגים. הכללה הזו היא הסיבה שבגללה השלח לי לפח את תעודות ה-BA ו-MA בפסיכולוגיה שרכשתי בעמל רב. התאהבתי בסוציולוגיה בגלל שהיא נתנה לי משקפיים לראות את מאחורי הקלעים של המציאות, את התהליכים, את הכוחות, את השחקנים, שעומדים מה שאנחנו תופסים כמציאות מובנת מאליה. בעיניי אלה משקפי קסם, משום שמעניקים לא רק את הכוח להבין את המציאות, אלא גם את היכולת לדעת איך להתנגד לה וכיצד לשנות אותה. עכשיו משקפי הקסם האלה הפכו לעסקה עם השטן. הפסקתי לצפות בכל ערוצי הטלוויזיה שהתמלאו במומחים מטעם עצמם והפכו למופע של מה שרפול, הרמטכ"ל קרא פעם ג'וקים מסוממים בבקבוק. הם נראו בעיניי כמו אנשים שעומדים באותה צומת של תאונת דרכים הקטלנית ועוסקים בלתת עצות סרק ובהשמת הנהגים והמכוניות במקום לנסות ולהבין מה הוביל בכלל למפגש הקטלני בצומת. וזה בדיוק מה שניסיתי לעשות. אני הבנתי שכדי להבין מה קורה בצומת הגורלית הזאת, איך הגענו אליה ובעיקר באיזה דרך צריך ללכת ממנה והלאה כדי שתהיה לנו תקווה לעתיד בטוח ומסגשג, אולי אפילו מלהיב, אני צריך לשים עליי את המשקפיים הסוציולוגיות, להגביה אוף כמו רחפן, להתעלות מעל הצומת העכשווית שבה כולם עומדים, רבים ומקשקשים, ולראות את הדרכים, הצמתים והנתיבים שהובילו אליה. וזה הביא אותי רחוק מאוד, אחורה בזמן, אל שילי המאה ה-19, אל צומת שהפתיע בדמיונה למצב הנוכחי, ראשית הציונות. המפגש הראשון שלי עם הציונות היה דרך הסיפורים הילדותיים והצדקנים שסיפרו לי עליה בגן ובבית ספר יסודי. אחר כך, כאשר עמדתי על דעתי הפוליטית, ראיתי אותה דרך העיניים של אבא שלי, שהיה שמאלן אמיתי של פעם, ציוני בכל ליבו, אך כואב את העוול שנגרם לעם הפלסטיני וחותר לדרך שתשיב את האחווה בין העמים. המפגש השלישי היה מבעד לתיאוריות ולמושגים סוציולוגיים שציירו את הציונות בעיקר כעוד מקרה של קולוניאליזם אירופאי נבזי ואת הפלסטינים כילידים תמימים שנעשו קורבן לנישול ולאכזריות שלו. אבל המסע אחורה בזמן שהתחלתי בשבעה באוקטובר הביא אותי לגלות מחדש את הציונות. לא דרך שלוש נקודות המבט האחד ממדיות האלה, אלא מנקודת מבט נוספת, אנושית. כשחוזרים אחורה אל אירופה של סוף המאה ה-19, בגוף ראשון ובלי המשקפיים התיאורטיות המסנברות, קשה שלא להזדהות ולהבין את מצבם של אינסוף הקהילות היהודיות מפוזרות ברחבי העולם, קהילות שונות זו מזו בכל דבר ועניין מלבד גורל רע משותף. קשה שלא לחשוב על החיים תחת רדיפה ושנאה חסרת קץ, על הזרות והפליטות המתמדת, על החיים בפחד מוחשי מפני הפוגרום, הגירוש, שלילת הזכויות. המפעל הציוני נולד מתוך מבוי סתום של העם היהודי המפוזר בעולם באין ספור קהילות שלא ביניהם כמעט דבר משותף. קשה שלא להעריך מאוד גם את הרצל, אותו יהודי בלתי מזדהה שהתערבב באריסטוקרטיה המרכז אירופית, אך לאחר שנפל לו הסימון ממשפט דרייפוס, לא רק שהבין לעומק את המבוי הסתום הזה שבו נמצאו היהודים, הוא גם הפך אותו להזדמנות היסטורית. עליו שהיה לו כל מה שנדרש לעצמו, הוא בחר לשמש כמעין משה רבנו מודרני ומאוד אובססיבי, ולהציב בפני היהודים מטרה נשגבת ומשותפת שהפכה לכוח המאחד והמניע של הקהילות הפזורות. בעיני הרצל הבית הלאומי לא נועד להיות רק מקלט תת-קרקעי מפני אנטישמיות, אלא הרבה מעבר לכך, להיות לעם חופשי, בארצו, אדון לגורלו, ואף להקים חברת מופת שתהיה אור לגויים. ולא פחות מהחזון המלהיב שהוא העמיד, הרצל גם סרטט את מפת הדרכים המפורטת שתוביל את העם היהודי מהתאום של הגלות אל פסגת הבית הלאומי, ועוד יותר חשוב, הוא סלל גם את הדרכים והקים את התשתיות המוסדיות שהגשימו בסופו של דבר הלכה למעשה בכ"ט בנובמבר את האוטופיה הזאת והפכו אותה למציאות. ממבט העל עקבתי גם אחרי הדרך הפטלטלה ורבת התלאות בהלכה התנועה הציונית בדרכים שהתווה הרצל עד שהגיע לשיא ההצלחה בין כ"ט בנובמבר ל-ABR. אבל אז הכל התחיל להשתבש ולהידרדר במורד שהוביל אותנו בחזרה לאותו מבוי סתום של הסופות בנגב. מה שעניין אותי במיוחד זה להבין איך ולמה זה קרה. מדוע לא המשכנו בנתיב במעלה ההר אל חברת המופת הציונית, ובמקום זאת לקחנו דרך שדרדרה אותנו בחזרה לאותו מבוי סתום, על סף אותה תהום שממנה התחלנו. בחלק הראשון של הספר, התפוררות, אני מנסה לפתור את החידה הגדולה הזאת. את המפתח לשיבוש מצאתי בתקופה שבה בן גוריון הפך ממנהיג פרגמטי של תנועה לאומית לראש מדינה השואף לריכוז הכוח בידיו. כמנהיג תנועה הוא הפגין עד אז יכולת נדירה לחבר את מגוון הזויות היהודיות שבתוך התנועה הציונית, שכל אחת מהם נסע חזון שונה אל מטרות משותפות גדולות, תוך דחיית המחלוקות המשמעותיות. מרגע שהפך לראש מדינה, הוא קיבל סדרה של החלטות וצעדים שהפכו את התפשיל העדין והמורכב של הזויות היהודיות לתפשיל שהורתח על אש גבוהה מדי, חרך את הסיר, וטעמו יצא מביש. ובמילים פשוטות, בן גוריון מיסד את המשטר הדמוקרטי בישראל כתחרות אלימה בין הזויות על השלטון לשם שליטה על הזויות האחרות. אם תוסיפו לזה כמה החלטות שמזדו את הסכסוך עם הערבים, הזהות הלאומית האחרת שחיה מה לעשות על אותו טריטוריה כמשחק סכום אפס של הכל או לא כלום, נקבל את שני הכוחות המפרקים הגדולים שעיצבו את חיינו, ליבו והסלימו זה את זה ודרדרו אותנו כל הדרך בחזרה לסופות בנגב, הסכסוך היהודי-יהודי והסכסוך היהודי-ערבי. בחלק הזה של הספר לא רק שאציג את מקורות הסכסוך היהודי-יהודי שסידר לנו בן גוריון, אלא גם את שלביו המוכרים היטב, הדיכוי הגדול של יוצאי ארצות ערב, שהפך לכיתוב של שנות ה-80 וה-90, ומשם לפוליטיקת הזויות של שנות ה-2000, ועד למלחמת הזויות הגדולה עליה הכריז לוין. ולא פחות חשוב, אתאר גם את המחירים הקשים של הכשל הבן גוריוני הזה. מחירים שנחשפו בשלוש השנים האחרונות בצורה כמעט פורנוגרפית, אבל יכולים לסדר לכם מחדש הרבה מן הדברים שאתם כבר יודעים. איך אנחנו חיים עם מערכת פוליטית בלתי מתפקדת שאינה עומדת ביהודה, עם מוסדות מדינה שמפקירים את אזרחיהם לסדרה של מגה משברים חברתיים, עם מערכת ביטחון לאומי שנהנית מתקציבי עתק, אבל נכשלת במשימתה הבסיסית להגן על אזרחי המדינה, ועם אסטרטגיה גיאופוליטית של ילד רזה וחלש המטיל את אימתו על השכונה רק בזכות הדוד הבריון הגדול שיש לו, שכאשר הזנח אותו, הלך עליו. אנחנו חיים בלי זהות לאומית מאחדת ומאחה, מלבד הפחד מערבים. ולמעשה, אנחנו חיים תחת משטר שאינו דמוקרטי במהותו, כזה שאינו מחשיב את הרצון והצרכים של הרבה זהויות שמודרות מהשלטון, נשים, צעירים, ערבים, והיום מה לעשות גם את הזהות שמכנה את עצמה דמוקרטית ליברלית. מה שחורה לי במיוחד הוא שהקורבנות הראשיים של ההתפוררות וההפקרה האלה הם בדיוק אלה שעבורם ובעבור עתידם נועדה המדינה, ואלה שעל גבם היא מתקיימת. כן, אני מתכוון לדור הזין הישראלי. בעיניי זהו מעמד חברתי החוצה את הזויות השונות. הוא מנוצל, הוא משוטה, הוא מדוכא, הוא מפרנס שכבה גדולה של פרזיטים בחסות המדינה, אבל הוא לא מקבל ממנה דבר בתמורה. והכי גרוע ומסוכן בעיניי הוא שהוויית הסכסוך שבה אנו נתונים מייצרת גם תודעת סכסוך. תודעה שכולנו שקועים בה עמוקות, ודרכה אנו רואים את המציאות. שפה ילדותית של פחד ושנאה כלפי הזהויות האחרות, ושפה של פחד ושנאה כלפי הזהות הלאומית השנייה החולקת איתנו את הטריטוריה. שפת הסכסוך היא שפה חורבנית. בשפת הסכסוך כל סוגיה לאומית וכל בעיה חברתית הופכת להתנצחות ילדותית ברמה של שיעור חברה. היא החליפה את השפה הפרגמטית, המעשית, הממוקדת במטרות ובחיפוש פתרונות שאפיינה את המפעל הציוני ואפשרה לו להתמודד בהצלחה עם אתגרי הענק שעמדו בפניו. שפת הסכסוך היא שפת המבוי הסתום. היא אינה מאפשרת לחשוב בדרכים חדשות, להעלות פתרונות יצירתיים או לפתוח אופקים חדשים, ובשפה הזו כל עתיד אפשרי ננעל בתוך המבוי הסתום. זה היה החלק המדכא ביותר של חשבון הנפש הסוציולוגי שערכתי לעצמי בתקופת הסיוט הגדול. חשבון נפש שהחל במבוי הסתום של הסופות בנגב ב-1881, והמשיך עד למבוי הסתום של ימינו, שבו אנו לקודים בתוך שני סכסוכים המהירים, ללא פתרון נראה לעין, המעצימים זה את זה ומעמידים את עתידו של המפעל הציוני בסכנה מוחשית. הדברים האלה נכתבים ימים ספורים לאחר החזרת החטופים ולאחר נאום אחרית הסכסוך של טראמפ בכנסת. אסור לנו לטעות בתחושת הניצחון או הקלה או באמונה שהכל יסתדר. לא קרה שום דבר שיעצור את הכוח המפרק של שני הסכסוכים הללו. וגם אם תגיע תקופה של שקט, יציבות או סגסוג, כבר היינו בסרט הזה. הם שם, פועלים את פעולתם הממירה וחוזרים תמיד כמו גרורות סרטניות. אבל יש גם חדשות טובות. יש משהו מבורך במבוי הסתום, במצב של גב אל הקיר. אלו גם שעות של הזדמנויות היסטוריות גדולות. זה מה שקרה עם הרצל, שהצליח להאיר בתוך האפלה דרכים חדשות לאופק מואר. דרכים שלא רק יצילו מן המשבר, אלא גם ייקחו אותנו קדימה למקומות חדשים, גבוהים, אולי אפילו מלהיבים. האמת שזה מה שעניין אותי במיוחד בכל התקופה הזאת. כולם, בעיקר אנשי הזהות הדמוקרטית ליברלית, הרגישו בלב או באינטואיציה את מה שניסחתי במילים בחלק הקודם. הם חשו שידם על התחתונה בשני הסכסוכים הגורליים שקלנו את עצמנו בהם, שהרוב הקובע של הזהויות שאבותיהם דיקרו והדירו יקום עליהם ועל אורך חייהם ועל המוסדות שלהם, או שהרוב הדמוגרפי הערבי יממש ביום בהיר אחד שבו הבריון השכונתי יפסיק לשמור עלינו את כוחו העצום ויחזור לקחת בחזרה את מה שאבותינו לקחו ממנו. הם לקחו כדורי הרגעה, סיממו את עצמם מול המסכים, או היו יותר מעשיים, הוציאו דרכונים, קנו נדלן, עשו רילוקיישן, ובכל מקרה יצרו לעצמם מעמד של פליטים נוכחים, כפי שהיו אבותיהם באירופה תמיד, מוכנים על המזוודות. אני לעומת זאת, אף שעודי שפעלתי נמרצות וללא הצלחה לממש את זכות אמי לדרכון בולגרי, דווקא חשבתי וחשבתי וחשבתי על הדרך החוצה. לא מה מדינה, אלא מה מבוי הסתום. אני לא הרצל. הוא היה בן 35 שכתב את מדינת היהודים ומת בגיל 44. אני בן 62 ומתכנן עוד כמה שנים טובות. הוא היה בעל מראה שתואר כמלכותי, אותי מבלבלים לא פעם עם נהג הסעות ומבקשים להזיז את הרכב שחוסם חנייה. הוא היה אריסטוקרט בין האליטות האירופאיות בווינה, יוצא ובא בארמונות של מנחים, סולטנים וקיסרים. בשבילי מלך וסולטן זה שמות של מזנוני פלאפל ושווארמה שאני בא ויוצא בהם. והקיסר היחיד שאני מכיר הוא יהודה, נגן הכידר האלוף. אבל עם כל הכבוד, מהרצל נשאר הקבר שחור בער שנקרא על שמו, והרבה רחובות מרופטים. אני לעומת זאת עדיין כאן, דואג מאוד לילדים שלי ולכל הדור שלהם, ועם כל הביקורת שיש לי על המדינה ומה שנהיה ממנה, לא בא לי לוותר עליה ולחזור בחזרה לימי הסופות בנגב. היו לי גם שני יתרונות עליו. הוא היה מנותק כמעט לחלוטין מהעם, עד פרשת דרייפוס הוא לא ראה את עצמו כיהודי, ואף לא קרא כתיבה ציונית לפני שחיבר את מדינת היהודים. אני לעומת זאת רואה בעצמי, כפי שכבר אמרתי, מעין פורסט גאמפ ישראלי. ראיתי את כל המשברים מבפנים, אך גם מבחוץ ומלמעלה, בזכות המבט הסוציולוגי. ולכן הרגשתי חובה גדולה, לא רק לומר מה לא, ועד כמה מצבנו חמור וסופני, אלא גם להשתמש במבט הזה כדי לעשות את מה שהרצל עשה, לגשש באפלה ולנסות להאיר על דרך חדשה. דרך שלא רק תפתור את הבעיות שלנו, אלא גם תיקח אותנו למקום אחר לגמרי. המקום שבן גוריון בזרוע את זרי החורבן ושחרור הכוחות המפרקים, מנע מאיתנו מלהגיע אליו. חברת מופת ישראלית, אור לגויים, אך בת זמננו. למה לא? האמת שגם לי בעצמי המחשבות האלה נשמעו פלצניות ומגלומניות כשהיו עולות לרוב במקלחת או בשירותים. אבל הדרך הזו הייתה מונחת ממש מתחת לאף. הדרך שבה הלכה הציונות עד כ"ט בנובמבר ואי באייר. התחלתי לפענח את סוד ההצלחה הזה, לפרק את המתכון למרכיביו ולחבר אותו מחדש אל מצב העולם היום ומצב היהודים היום. על הדרך החדשה החוצה מן המשבר, אך גם למעלה אל פסגות חדשות, אני כותב בחלק השני של הספר חזון. החזון שאני מציע מתחיל בשאלה הבסיסית ביותר. מה באמת עושה אותנו לעם? הציונות הצליחה כי הרצל ידע לרקוח דבק מתאים לעם המפוזר וחסר המחנה המשותף. הדבק היה הגורל המשותף של רדיפות ואנטישמיות, אבל גם מטרה נשגבת, להיות עם חופשי בארצנו. השילוב הזה אפשר ליהודים שונים מאוד זה מזה, להתלכד לתנועה שהובילה עד פסגת כ"ט בנובמבר. בן גוריון במעבר מתנועה למדינה הותיר אותנו רק עם פחד ושנאה לאחר. זה דבק רע שמפרק את עצמו. כדי לבנות חזון חדש עלינו לחזור אל היסוד ולחשוב אחרת לגמרי על הזהות הלאומית שלנו. הזהות הלאומית היהודית לא יכולה להיות זהות של תוכן משותף. לא דת אחת, לא אידיאולוגיה אחת, לא תרבות אחת, לא שפה אחת ואפילו אי אפשר להסכים על היסטוריה אחת. אנחנו יותר מדי שונים אחד מהשני בכדי שזה יהיה אפשרי. הניסיון לבנות זהות כזאת שכל הזהויות יותחו לתוכה, הסתיים רע מאוד. במקום זאת, הזהות הלאומית היא זהות של זיקות, תחושה של חיבור, הזדהות ושותפות גורל בין זהויות מגוונות ומפוזרות. הקוד הגנטי של הלאום היהודי הוא עיקרון היהודי העתיק, ערבות הדדית. עיקרון זה מתגלם בשלושה ערכים שצריכים לעמוד בבסיס המשטר הדמוקרטי היהודי החדש. אני קורא להם שותפות, לכידות ופרגמטיות. משולש הערכים הזה, אותו אני מתאר בהרחבה בהמשך החלק, הוא בעיניי בסיס להבנה חדשה, אנושית, של הדמוקרטיה בכלל. שותפות חופשית ושווה בין זהויות, וכללים של שיתוף פעולה בין הזהויות בהשגת מטרות משותפות. זאת במקום המסורת של הדמוקרטיה הליברלית, שאינה אלא מנגנון להסדרת תחרות בין בעלי הכוח על השלטון, ומוכרת לציבור אשליה שניתן להגן על כל השאר מפני כוחם. לתרגום של הערכים האלה לפרקטיקה משטרית קוראים חוקה. אפשר לחשוב עליה כמערכת של כללי משחק שקופה עלינו לשחק לפי אותם כללים של שותפות, לכידות ופרגמטיות, ובכך מתרגמת את הערכים האלה לפרקטיקה שלטונית. השאלה היא מהי אותה פרקטיקה שלטונית שהחוקה צריכה להגן. כדי לזהות אותה, בחנתי היטב מסגרות חברתיות שכבר פועלות לפי קוד ההפעלה שמגלם את משולש הערכים הדמוקרטי יהודי הזה. אלה מסגרות שחקרתי במשך שנים, פלוגות מילואים, צוותים מבצעיים, קבוצות כדורגל עילית, חבורות של נגני ג'אז שמאלתרים ביחד, צוותים רפואיים ועוד ועוד. בכולם מתרחש אותו נס גלוי של שיתוף פעולה ותאום ברמה גבוהה בהשגת מטרות משותפות, דווקא בין זהויות שונות בתכלית. אם תחשבו על זה, כולנו מתפקדים בהרבה מאוד מסגרות כאלה, ומכירים אותן מצוין. כמובן שבחנתי גם מבנים שלטוניים במדינות ובחברות המורכבות מיחידות זהות שונות מאוד זו מזו. מן השוואה הזאת הצטברו 5 פרקטיקות שלטוניות ממשיות ומוכרות, שכאשר מחברים אותן ביחד, מתגובש בסופו של דבר מבנה שנקרא דמוקרטיה פדרטיבית. זהו משטר דמוקרטי שמתקיים כברית בין הזהויות. מצד אחד הוא שומר על האוטונומיה של כל אחת מהן, ומצד שני הוא יוצר שותפות, שיתוף פעולה וחלוקת כוח אמיתית בתוך השלטון עצמו. כאשר תקראו את החלק הזה, יעלו בכם הרבה ספקות ואולי אפילו חוסר אמון שחזון כזה הוא אפשרי. הוא כל כך שונה מהמציאות של בה אנחנו חיים עכשיו. אבל אני לא באמת חושב שיש לנו דרך אחרת. ואני לא אומר את זה רק בגלל שזו הדרך היחידה לסיים את סכסוך הזהויות ההרסני שמאיים על קיומנו. הדרך הזאת היא לא רק סור מרע, אלא בעיניי גם עשה טוב. היא לא רק תיקון ושיקום של מערכת פגומה, אלא חזון לחברה ומדינה אחרת לגמרי. חברה מגניבה, סוחפת ומליבה שמביאה את העם היהודי למיטבו, ואולי אפילו מציעה לעולם כולו אלטרנטיבה לדמוקרטיה הליברלית הקורסת. זוהי המהדורה השנייה של הספר, ובעצם הסיבוב הרביעי שאני עושה עם קופסת האסימונים שנפלו לי אחד אחד בשלוש השנים הדיסטופיות שעברנו. בשיחות עם מאות אנשים עלו שוב ושוב אותן שאלות, במרכזם שאלה אחת גדולה: איך הופכים את החזון הזה למציאות? אז גם כאן אפשר לחזור לצומת הרצל ואחד העם כדי לקבל השראה. הכוח של הרצל לא היה רק ביכולת להציב אופק חדש ומלהיב, ולא רק בציור מפת הדרכים המפורטת, אלא ביכולת ממש לסלול את הדרכים אל האופק הזה. הוא הקים את הקונגרס הציוני, והוא הקים מוסדות כלכליים שהניחו את התשתיות הארגוניות למסע הארוך. מסתבר שגם לנו יש כבר את מפת הדרכים. סעיף 10 של מגילת העצמאות. הוא קובע שהבחירות הראשונות אמורות היו להיות לאספה מכוננת, שתכונן חוקה ותקים מוסדות שלטון. זהו אם כן היעד אליו מובילות הדרכים. חוקה פדרטיבית שנקבעת על ידי כל הזהויות ושתהווה בסיס להקמת מוסדות שלטון של מדינת היהודים החדשה. במפה הזאת גם הדרך אל היעד ברורה. מפלגות שמצביעות בכנסת בעד חוק יסוד חוקה שיפזר את הכנסת והממשלה ויהפוך אותם לזמניים ויביא לבחירות לאספה מכוננת, בדיוק כמו שכתוב במגילת העצמאות. אבל שאלת מיליון הדולר היא מי יצעד בדרך הזו. מי יהיו המפלגות שיצברו מספיק מנדטים ויעבירו ביחד את חוק היסוד הזה של החזרה לכ"ט בנובמבר. יש היום באוויר הרבה אנרגיה טובה ומהפכנית. רבים מעשו במערכת הפוליטית ומבינים עד כמה היא רעילה, ורבים מבינים שהבעיה המרכזית שלנו היא הסכסוך או השסע בינינו או איך שלא נקרא לו. כולם מדברים על אחדות, על תיקון, על לבנות מחדש. קמות מפלגות ותנועות חדשות עם שמות יפים ואופטימיים. ויש גם אין ספור יוזמות חברתיות שמבטיחות שינוי. אבל אני חושש שכל האנרגיה הזאת תתנדף מהר כמו תרסיס מול הרוח. כבר ראינו בסרט הזה. מפלגות חדשות שהבטיחו לאחות את הסדק הגדול ונעלמו בתוכו בעצמם. הן נעלמות משום שכולן משחקות באותו משחק שמחלה אותן בסופו של דבר. איש מהם לא מבין או לא רוצה להבין שהשינוי הגדול לא יקרה כל עוד ממשיכים לשחק לפי אותם כללים. השינוי מתחיל בהפיכת השולחן ובמעבר למשחק חדש לגמרי. אנחנו לא צריכים להאמין לעוד מפלגות ישנות שממחזרות אוויר חם, אלא רק לכוחות פוליטיים חדשים, רעננים, שמבקשים לא רק לקושש מנדטים כדי לזכות בשלטון, אלא לפרק את המשטר הקיים ולבנות משטר אחר מהיסוד. בחלק השלישי של הספר, שנקרא הדרך, אני מצביע על הכוחות האלה. רמז, מי יגשים בפועל את המפעל הציוני? הכוונה היא כמובן לצעירים ולצעירות מדור הזין הישראלי. הם בעלי העניין הגדולים ביותר בהחלפת המערכת הקיימת, מערכת שגובה מהם את כל החובות, אך כמעט אינה נותנת להם דבר בתמורה, ורק מתחזקת מנגנון של טפילים תאגידיים הרוכבים על גבם. זוהי מערכת שלא רק מכבידה על חייהם בהווה, אלא גם מסכנת את עתידם ואת עתיד הילדים שלהם. ביום שבו יקומו שתיים או שלוש מפלגות צעירים וצעירות חלוציות על תארת דור הזין וייצגו זהויות שונות מתוך הפסיפס הישראלי, שם ייפתח פתח אמיתי לשינוי. אני חושב במיוחד על בני דור הזין מהזהות הימנית מזרחית מאמינה שרוצים להקים קדר של מנהיגות מזרחית מחברת ומלכדת, ועל צעירות דור זין פמיניסטיות שלא יסתפקו עוד בלבקש מהשלטון שייתן להם מקום, אלא יהיו בשלטון בעצמם ויתנו לכולנו מקום. אני חושב גם על צעירי וצעירות הציונות הדתית, שמעשו בשחצנות וביהירות המשיחית, שמתווה את הדרך בה הולכת האלונקה, ויכנסו מתחת לאלונקה ביחד עם כולם, כמו פעם. כאשר מפלגות כאלה יפתחו לעצמן תודעה מעמדית, ירוצו לבחירות, יגרפו ביחד 30-40 מנדטים ויעבירו יחד את חוק יסוד כ"ט בנובמבר, שם יתרחש המפנה ההיסטורי. אני מכיר אותם. אני יודע שהאנרגיה קיימת, הכעס מבעבע והבנה הולכת ומפשילה. זהו דור עם יכולות אדירות, עם ערכים ועם רצון אמיתי לתרום ולעשות. כל מה שנדרש זה שאנחנו, דור ההורים, נבנה להם את התשתיות, נסלול להם את הדרכים, והם כבר ידעו ללכת בהם. כמו שאתם בוודאי מבינים, הספר הזה איננו ספר אקדמי. נכון, תמצאו פה ושם מילים מסובכות, אבל לא תמצאו תורות מלומדות, שפע ציטוטים או שמות של חוקרים עם סוגריים. כתבתי אותו כדי לקחת אתכם למסע שאני בעצמי עברתי, מהיוש והפחד של השביעי באוקטובר אל התקווה ולהבנה שיש בידינו הזדמנות גדולה. לא כתבתי את הספר הזה כדי לעשות מסאז' מפנק לדעות שלכם, שתמחו כפיים ותאמרו וואלה צודק, וגם לא כתבתי אותו כדי לקבל חוות דעת מלומדת עם הרעיונות נכונים ומדויקים היסטורית. כתבתי אותו כדי לגייס אתכם. כדי לחבר אתכם בחזרה למקום של כולנו במפעל הציוני, להבין שאנחנו עם הגב לקיר, שככה אי אפשר להמשיך, אבל גם שיש אופק ויש הזדמנות ויש דרך, וכדי שבסופו של דבר תשאלו אותי מה אני יכול לעשות כדי שזה יקרה. התשובה איננה דרמטית, היא פשוטה. לא צריך כאן מחאות, הפגנות סוערות, לא שריפת פחים, לא חתימה על עצומות, אפילו לא תרומות. כל מה שנדרש מכם הוא לקרוא את הספר בעיניים פקוחות, להחליט אם אתם בפנים, ואם כן, בבחירות הבאות לשים את הפתק אך ורק למי שאתם מאמינים שיקחו אותנו בחזרה לכ"ט בנובמבר ומשם יתחילו הכל מחדש. ומי שרוצה לעשות יותר מזה, לסייע לאותה מנהיגות, בעלת חזון חדש להופיע, דברו איתי. אני מקווה שכשתקראו את הספר, תנתה בכם אותה אמונה שננטעה בי, שזו הדרך היחידה קדימה. שיכולה לקום כאן מדינה משגשגת, פורחת, טובה לצעיריה ולכל מי שחי בה, וזה תלוי רק בנו.